ובכן, רבותיי, אנחנו בנצח ישראל מהמהר"ל מפראג, בפרק למד גימל, עמוד קופנון ב'. הנושא, דוד המלך. דוד המלך הוא מלך שחי בעולם הזה, בהיסטוריה, אבל הוא מהווה דגם של המשיח. הוא מין פרפיגורציה, איזה מין הקדמה של ימות המשיח, ולכן הרמב״ם קורא לו בשם המשיח הראשון. ואילו משיח בן דוד נקרא בפיו של הרמב״ם, בקולמוסו של הרמב״ם, המשיח האחרון. כמו שנאמר, הראינו ולא עתה, אשורנו ולא קרוב. הראינו ולא עתה זה דוד, אשורנו ולא קרוב זה מלך המשיח. דרך כוכב מיעקב זה דוד, וקם שבט מישראל זה המשיח. ומחץ פעתי מואב זה דוד, שבא ממואב והרג את המואבים. וקרקר כל בנשת זה מלך המשיח שעתיד למלוך על העולם כולו. אם כן, דוד מהווה בעצם משיח. כן.
למה אתם צריכים לעבור דרך דוד המלך?
עכשיו אני אגיד ישר. פשוט. זה בדיוק העניין של שיבת האושפיזין. כן? אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, פנחס דוד, או יוסף דוד, הם הדמויות שקבעו את מהלך ההיסטוריה. כלומר, אלה האנשים שבאישיות שלהם כבר יישמו אחת ממידות הבורא בהיסטוריה, אבל דרך האישיות שלהם. אבל מהם אנחנו לוקחים דוגמה לכלל ישראל. כלומר, כלל ישראל צריך בהיסטוריה להוציא אל הפועל את האישיות של אברהם. כלל ישראל צריך להוציא אל הפועל את האישיות של יצחק וכו'. כן? ימות המשיח, הדור האחרון שבזמן ימות המשיח, הוא מוציא אל הפועל במדרגה לאומית מה שהיה נכון אצל דוד במדרגה פרטית. כלומר, בלי דוד לא היינו יודעים כיצד לעשות את ימות המשיח. נאמר, לא היינו יודעים איזה מין עולם לבנות. ברור? אפשר לומר ככה,
זה כמו כשבן אדם רוצה עץ בלי נטוע ושיש שורשים.
בדיוק, עד דוד המלך זה חצי ההיסטוריה, מדוד המלך זה החצי השני. כידוע, לפי החשבון המתמטי, הזמן שבין בריאת אדם הראשון ללידתו של דוד המלך שווה בדיוק לזמן שבין לידתו של דוד המלך לבין ימות המשיח. לפי זה אפשר לדעת מתי.
אתה עוד לא יודע.
אנחנו כן יודעים, בדיוק.
הפוך, מההתחלה.
עכשיו שעבר התאריך, אז אנחנו יודעים. פשוט מאוד. מתי נולד דוד המלך? בשנת 5708 חלקי 2. מה? תעשו חשבון. לא, באמת.
הוא כבר עשה דיון, זה טוען.
לא, באמת. זאת אומרת שתו שינח, הקמת המדינה, זה ימות המשיח, לפי החשבון הזה. מי אמר את מה שאני אומר? תלמיד של הגרא. אמר את זה בשם רבו, לאיזה יהודי מומר מלונדון, שכתב אליו, אומר, מה אתה חושב שעוד יבוא המשיח? תראה כמה זמן עבר ולא בא. אז הוא אומר, מה אתה מתלונן? לפי החשבון, זה עוד לא הגיע. כי אדם, זה ראשי תיבות, אדם דוד משיח. אז אותו זמן שבין אדם הראשון לדוד, צריך להיות בין דוד למשיח. ועוד לא היה. מובן? עכשיו, מובא בספרו של מורגנשטרן, על שנת תור, היה בירושלים, משנת תברש, חשבו שיבוא המשיח. ויש כתוב בזוהר שבשנת תברש צריכה להיות הגאולה, ואז היו הרבה אכזבות, כן? כשראו שהגיע שנת תברש ולא הגיע המשיח. אז יש יהודי אחד בשם מורגנשטרן, כתב על זה ספר, על התקופה ההיא, ושם הוא כותב את הדבר הזה. המורגן שם מגיע לפה? לא ידעתי. יש, אז בירושלים הייתה תסיסה כל כך גדולה, שהיו רבנים שחששו ממה שעלול לקרות אם המשיח לא יבוא בשנת תברש. מספרים על איזה רב אחד שפתח את ארון הקודש בירושלים, בפני ספרי התורה, אמר שהוא נשבע שהמשיח לא יבוא בתברש. אולי בגלל זה לא בא. חבל. טוב. אגב, מעניין, יש בעיתונות של ירושלים, בעיתונות החרדית של ירושלים, בשנת תברש נונזיין, בשנת תברש נונזיין, כשהרצל הקים את ההסתדרות הציונית. אז כותבים שם בירושלים, החרדים ושם, הם כותבים, תיזהרו שלא תחזור פרשת תברש. אז מזה אנחנו רואים שהם ידעו שעלייתם של אבותיהם בשנת תברש הייתה קשורה לשיקולים משיחיים, כי היום במאה שערים טוענים שאין שום קשר, שסתם עלו לארץ, כן? אבל מזה יש כמשיח לפי תומו שזה לא נכון. טוב,
האם החישובים האלו מופיעים בצורה מרוכזת באיזה ספר?
חישובי קץ? יש יהודי אחד בשם שילה בירושלים, כל הזמן עושה חישובים, כל שנה הוא מביא, הוא מוציא חוברת כדי להוכיח שהמשיח צריך לבוא השנה. אפשר לשאול אותו, אם נסתם. אני
לא חושב שבן אדם לדבין,
לא, יש פירוש אחר לדברי הזוהר. הזוהר שמה לא אומר שהמשיח יבוא בתברש. הוא אומר שהחל מן השנה הזאת ישראל יגאלו, וזה נכון. טוב, כבר יתבהר לך כי העולם הזה אין ראוי שיהיה העולם אחד. כן, העולם שלנו הוא עולם הפירוד, עולם הפיזור, עד זמן המלך המשיח, ואז לא יישא גוי אל גוי חרב, ויהיה העולם אחד בלא שום חילוק ופירוד. זה קצת פסימי מה שאומר המהר"ל, כן? עד ימות המשיח יש מלחמות. ומפני כך, ישראל אומה יחידה, קודם ביאת המשיח, הייתה מחולקת לשתיים, שבט יהודה ועשרת השבטים לבד, ומלך לכל אחד ואחד. ואם שראוי לאומה היחידה האחדות ולא החילוק, כיוון שאנחנו אומה יחידה, עם כל זה, מפני שאין עולם הזה מסוגל לאחדות גמור, היה לישראל חילוק המלכות. כן, אם היה מלך אחד בעולם מחולק, זה היה פרדוקסלי, זה לא היה מובן. אנחנו סובלים מן החלוקה של העולם. לכן, למשל, כל זמן שהעולם היה מחולק, אז גם ארץ ישראל הייתה מחולקת.
לא,
לא, זה מה שאומר. העולם מחולק, ארץ ישראל מחולקת. גם עם ישראל מחולק, אז ארץ ישראל מחולקת. וגם ירושלים מחולקת. או, כשיש חלוקה פנימית, אז אין אחדות בירושלים. לכן ירושלים שוחררה כשהייתה ממשלת אחדות לאומית. פשוט מאוד. אין ממשלת אחדות, אין אחדות ירושלים. הולך ביחד. אומר במדבר רבה, אין ישראל נכנסים לירושלים עד שיכנסו בשער אחד. נכנסים לכמה שערים? אז האצל והלכי וההגנה, כל אחד מנסה מהשער שלו, שער ציון, שער יפו, שער החדש, לא הולך. ירושלים צריך אחדות. ובמדרש תנחומה, אבל זה הגיוני מה שאומר כאן המהר"ל, כי אין אדם בעולם, אין מפלגה בעולם, שיכולה בהכרה שלה לתפוס את כל האמת. לכן מוכרח להיות שכל אחד, גם אם הוא אומר משהו יפה, יבוא מישהו נגדו להשלים את מה שאין בו. ולכן גם בישראל מוכרח להיות חילוק, חלוקת המלכות.
זה השקפה מאוד פסימית.
עד ימות המשיח, זה אופטימי, שלמרות שאנחנו יודעים שכך טבע העולם, אנחנו מאמינים שעתיד העולם להיות אחד. זה אופטימי מאוד. אם לא כן, מוחתי. שאם לא כן, הרי יש לנו... בבקשה. קושי גדול לתפוס איך התורה היא ספר אופטימי. על מה התורה מדברת? כל הזמן על פשלות. כלומר, אין שום סיפור בתורה שמסתיים טוב בסופו של דבר.
כל חלק הוא טוב.
כל חלק
קבלת תורה.
מה? רגע, מה זה היה? לא, זה בסדר. תראה, יש כמה שלבים טובים, אבל בגדול זה תמיד מתפשט. למשל, הקדוש ברוך הוא רצה שיכנסו לארץ ישראל, בסוף זה לקח 40 שנה. רצה לתת את התורה, בסוף שברו לו את הלוחות. כן? רצה להוציא אותנו ממצרים, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. זה אף פעם לא מצליח כמו שהיה בתוכנית. אז אם אנחנו נסתכל על זה לפי פשט הדברים, התורה היא ספר פסימי, אבל היא נודפת אווירה של אופטימיות. זאת אומרת שדרך כל הנפילות האלה עתיד להיות טוב.
זה לא
שלא
פסימי, זה
עובדה,
זה הבחירה החופשית שהקדוש ברוך הוא נתן לעמו.
אבל תמיד אנחנו בוחרים גרוע. איך אפשר לסמוך על האדם? זה כמו שכתוב בבראשית רבה, שהקדוש ברוך הוא ברא עולמות, כל פעם החריב אותם. למה? לא מצא חן בעיניו. עד שהגיע לעולם שלנו אמר, הלוואי ויעמוד. הלוואי. הוא אומר, לא, דן לה עניין לי, לא מצאו חן בעיניי.
אולי בגלל שלו.
זה, תראה, הקדוש ברוך הוא, אמנם הוא יהודי, אמנם הוא יהודי, אבל יהודי טוב. בסדר, בסדר. אז יש משהו כזה כמו ש... אתה רנצת למה שאומר המהר"ל. זאת אומרת, נכון, הכל גרוע, אבל בסוף יהיה טוב. ובמדרש תנחומה. כן.
באותה מידה גם אפשר להגיד שהעולם הבא יגידו שגם את העולם שלנו הקדוש ברוך הוא ברא והחליט.
לא, לא, הגמרא במסכת שבת אומרת שההכרעה שכדאי לעולם הזה להתקיים נפלה במעמד הר סיני. ארץ יראה ושקעת. אם יראה, למה שקעת? אלא עד מתן תורה הייתה יראה, שנאמר עמודי שמיים ירופפו. ממתן תורה ואילך אז ארץ עמדה. לא יודע, לא יודע. תראה, בפרקי רבי אליעזר כתוב ככה, שהקדוש ברוך הוא היה מחריט בפת לפניו את העולם. היה עושה חריטה ומצייר את העולם, כל פעם זה היה נופל, עד שברא את התשובה, ואז הוא ראה שזה עמד. זאת אומרת, לברוא עולם זה להתרחק מן הבורא. ברגע שהם מתרחקים, נופלים. לכן היה צריך לברוא את היסוד של התשובה, אפשרות השיבה, כדי שהעולם יעמוד.
יש כאן איזה רעיון שהקדוש ברוך הוא לא יודע את הכל מראש. הוא צריך כמו לעשות תבונות.
כן, נו, אז מה? לא, אז זה כבר דיברנו על זה בדעת תבונות. למה הקדוש ברוך הוא פועל באופן כזה? למה יש כישלונות מתוכננים? על מנת שיהיה בעולם אידאל. כלומר, צריך לנסות לבנות עולם אידיאלי, למרות שיודעים שהוא בוודאי יחרב, על מנת שיהיה לעולם שבא אחריו, לאן נשאוף. ציור של מהו עולם אידיאלי. בשל כן, אם מלכתחילה העולם היה נברא במדרגה נמוכה, ורק אחר כך צריך להתעלות, לא היה מתעלה לעולם. אז זה כאילו הוא לא יודע.
המושג של אידיאל זה רק בזמן.
נכון, בדיוק.
ואין זמן לקדוש ברוך הוא, אז הוא רואה את הכל, הוא רואה את התשובה של כל העולם.
בסדר, לכן אצלו
אליי.
טוב, הכל מצוין. ובמדרש תנחומה, בישרתי צדק בקהל רב. מה בשורה היו צריכים בימי דוד? והלא, בימי דוד לא היה רק מעין דוגמה של המשיח, אלא שהיה פותח ודורש לפניהם דברי תורה שלא שמע אדם מעולם עד כאן. וביאור זה, כי אחר שלמה מיד התחיל החלוקה מן ירובעם ואילך, וכדכתיב ויצא ירובעם ירושלים, ואז נתן לו אחיה השילוני לירובעם מלכות. זאת אומרת, למה הוא צריך להזכיר את אחיה השילוני? להסביר שזה רצון השם החלוקה הזאת. הקדוש ברוך הוא שלח נביא כדי לחלק את הממלכה. שלא היה ראוי העולם הזה לאחדות, כי אם בימי דוד שהיה מעין דוגמה של מלך המשיח, ואחר דוד היה ראוי שיהיה נחלק, כי כך טבע העולם החלוקה. רק מפני כי שלמה בנה בית המקדש שהוא אחד ואין כיוצא בו, לכך היה מלכותו גם כן אחד. שאול זה לא הצליח לאחד את הכל. שאול זה כאילו מלכות, לא מסתדר כל כך לבד. כן, עיקה שאול באלפיו ודוד בריבותיו, לא מצליח. כי המלכות נקרא בית, כמו שדרשו על הפסוק ויעש להם בתים, ומלכות שלמה לא היה מלכות אחד, רק זמן מעט, ולא נקרא זה מלכות, כי תכף שמלך נקרא מלכותו מיד. זאת תכף שמלך, סך הכל הוא מלך 40 שנה, אבל עד שהתבסס לקח לו זמן, ועד שגמר לבנות את המקדש לקח לו זמן, וקצת אחרי שהתחיל למלוך היו מהומות נגדו, ומאוד מהר, כבר כשבנה את המילו, ירובעם בן נבט מרד בו. מרד בו ולא הצליח להקים מלכות, אבל ברח למצרים. אבל כבר אז החל שורש הפורענות נגדו, וגם מלך ארם התחיל למרוד. זה בימי השופטים, אבל אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. ופרק בתרא דפסחים, גם כן מדינת ישראל, 40 שנה הלך לא רע. הוא פרק בתרא, מה? עכשיו אנחנו נכנסים עכשיו עוד יותר טוב. הוא פרק בתרא דפסחים, דרש רב עברה זימנין אמר למשמי דרבי עמי, לפעמים היה אומר את זה בשם רבי עמי, זימנין אמר לפעמים היה אומר משמי דרבי עשה, מה הדכתיב? ויגמל הילד, לא, זה לא, אבל זה לא ככה הפסוק.
ויגמל הילד ויגמל.
כן, נכון. ויגמל הילד ויגמל. ויעש אברהם משתה גדול ביום יגמל את יצחק. כן, יש פה כמה אידיוקים. טוב. מאי ביום יגמל את יצחק? עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמול חסד עם זרעו של יצחק. כלומר, הסעודה שעשה אברהם ביום יגמל את יצחק היא השתקפות מוקדמת של הסעודה העתידה. כן, יש במדרש נאמר שמה שביום הגמילה אז כולם צחקו ואמרו, אתה חושב ששרה היא באמת ילדה את יצחק? היא מצאה איזה הסופי בשוק והיא אומרת שזה הבן שלה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? סידר שכל המלאכות שהיו שם, היו 31 מלאכות כנען, כל המלאכות לא יכלו להעניק, הפסיקו להעניק, ואז כל התינוקות התחילו לבכות, ואז שרה הייתה צריכה להעניק אותה, ועל זה נאמר מי מילל לאברהם הניקה בנים שרה, ואז כולם ראו שהיא מניקה ולכן בוודאי גם ילדה. עכשיו מה זה אומר? שמעתי הסבר של הרב שושנה מפריס, הוא אמר רק כשיצחק נגמל אז אפשר להעניק את מלכי כנען. זאת אומרת, כאשר עם ישראל ייגמל מכל מה שהוא כבר ישיג את כל היעדים שלו, אז מתחיל הזמן של השפעה על אומות העולם. מה? למה? לא, הוא נגמל.
אם הוא נגמל,
זה לא אומר שאין עדיין מה להעניק?
בדרך כלל זה חובה.
בדרך כלל, לא תמיד. לא תמיד. מה?
המדרש המקורי, משמע
הייתה צריכה להעניק את הילדים של אומות העולם. אז רבה. אז רבה, יש מטרה להעניק את הילדים של כל העולם מהחלב של שרה.
לא, שאלה על המדרש עצמה. המדרש עצמה אומר שאמרו שהוא אסופי, והעניק אותו שנתיים.
לא, אבל אמרו זה לא נכון. אף אחד לא ראה, זה היה באוהל. כן, עכשיו באים כל המלאכים, בודקים, רואים, הנה, היא לא מניקה. אז סתם סיפורים, כל הסיפור של הגמילה והענקה. באיזה גיל גומלים? שנתיים, שנתיים, שנתיים וחצי.
יש יותר?
יש, יש עד שלוש.
מה?
כן? כן?
לא, אבל לפי ההלכה, לפי ההלכה זה ככה. כל 24 חודש, לא משנה מה גודל ההפסקה, הבן יכול לחזור ולינוק מאימו. אחרי 24 חודש, אם הייתה הפסקה של 3 חודשים, אסור לו לחזור. כי זה כבר שקט, זה כבר שקט.
לא תשקצו את נפשתכם. כי הוא מבין מהזמן שהוא מבין, אז אסור כבר להעניק.
לא,
כן?
לא, לא. יש ילדים שמברכים על ההנקה. בורי נפשות, הרב קוק היה מברך. כן, הרב קוק היה מברך בורי נפשות, כשהיה גומר להעניק, והיה מכסה את דדי אמו ומברך שהכל. כן, יש ילדים שכבר יכולים, לא? בגיל שנתיים. על כל פנים, מה קורה כאן? זה הסעודה של העתיד לבוא. לאחר שאוכלים ושותים לעתיד לבוא, עושים איזה סעודה עם הקדוש ברוך הוא, נותנים כוס של ברכה לאברהם לברך. אמר להם, אני לא אברך לפי שכבר יצא ממני ישמעאל. אז יש לי פשלה, לא יכול. נותנים ליצחק, אומר להם, אני לא אברך לפי שכבר יצא ממני עשיו. נותנים ליעקב, אומר להם, אני לא אברך לפי שכבר נשאתי שתי אחיות בחייהן, שעתידה תורה לאוסרן עליי. אומרים לו למשה, תול אתה וברך. אומר להם, לא אברך, שלא זכיתי לכנוס לארץ לא בחיי ולא במותי. אומרים לו ליהושע, תול אתה וברך. אומר, איני מברך שלא זכיתי לבן. איך יודעים שלא היה בן ליהושע? דכתיב, נון בנו, יהושע בנו. כן, הרי בספר דברי הימים יש תיאור של כל השושלת, מאפרים עד יהושע, וביהושע זה נפסק. כן? למה זה נפסק? בגלל שלא היה לו בן. אבל בנות היו לו. כן? אומרים לו לדוד, תול אתה וברך. אומר, אני אברך, ולי נאה לברך, שנאמר, כוס ישועות עשה, ובשם השם אקרא. הרמב״ם כותב בהלכות תשובה, דרך משל כראו החכמים לטובה הזו המזומנת לצדיקים, סעודה, וקוראים אותה בכל מקום העולם הבא. הרמב״ם, הרמב״ם רבנו משה בן מימון אומר שהסעודה זה משל לחיי העולם הבא. הראב"ד, רבינו אברהם בן דוד, מוסיף מיד הערה, אמר אברהם, ואם זו הסעודה, אין כאן כוס של ברכה, וטובה הייתה לו השתיקה. הבנתם את הקושיה של הראב"ד? מה? הוא אומר, מה, אם זה משל, אז איך יש כוס? אז... זה ההוכחה שהרמב״ם היה צריך לשתות. כן? הרי כתוב שיש קוס של ברכה. הרמב״ם אומר שהעולם הבא אין בו גוף ולא אכילה ושתייה ולא כלום. וכל מה שכתוב על סעודה זה משל. והראב"ד מקשה, מה עם הקוס?
גם הקוס זה
משל. זה מעניין שהראב"ד שכח שאפשר לענות את התשובה הפשוטה הזאת. זה מפליא, לא?
לא.
עד כדי כך שהוא נוזף ברמב״ם, מזיפה חמורה.
הברכה היא
משל. אז שהברכה היא משל.
לא יכול להיות דבר מוכנית שהוא משל דבר מוכנית.
אז לכן הקושי היא מהכוס, ולא מהברכה.
הכוס היא דבר קיצוני.
מה?
הכוס
היא
דבר נוסף
עצמי. אז מה? אז יש משל.
אבל גם
המשל
צריך
להוסיף
עוד
פרט
מעבר
לחוץ
מחוץ לרגע.
אז
זה ברור שהכוס היא משל. פשוט. נגיד, צריך פשוט להעמיק את הדברים יותר. נכון שהכוס היא משל, אבל משל למה?
לברכה,
מה זה כוס בכלל? תגידו לי.
כלי.
זה כלי. כלי קיבול. לפי הרמב״ם, אין כלי קיבול בעולם הבא, כי הרי אין גוף. ולכן זה ברור שהכוס של ברכה היא משל ליסוד מקבל בנפש האדם גם לעתיד לבוא. אם כן, חייב להיות תוכן וכלי. אז משהו שהוא מעין, לאו דווקא הגוף ממש, אבל מעין הגוף חייב להיות, שהרי יש כוס של ברכה שם. נובע? לא, בנפש. לא, אני מסביר. אם יש כוס של ברכה, זה סימן שלפי המדרש יש משהו שהוא כלי קיבול. אם כן, חייב להיות איזשהו יסוד מקבל. מה שאין כן לפי הרמב״ם, לעתיד לבוא יש זוהר הנפש לבדה, יש רק התוכן בלי הכלי.
אז למה אומר הרמב״ם שהרמב״ם היה עדיף לאנושי מבחינה שותק?
מה?
למה הרמב״ם אומר שהרמב״ם היה עדיף לאנושי שותק?
כי הוא טועה לפי הרמב״ם. לפי הרמב״ם, מה שיש לעתיד לבוא, יש רק הזוהר של הנפש. הנפש מהירה, אין היא זקוקה כבר לכלי שיישא אותה. אבל הרעבד אומר, אז למה אם כך המדרש מדבר על כוסות? הכוס הוא כלי קיבול. אם כן, סימן שלדעת המדרש יש יסוד מקבל לנפש.
גם לפי הרמב״ם יש יסוד מקבל לנפש.
לא נכון.
בן אדם אוכל,
הוא
אומר שהוא קולט משהו מבחוץ.
יפה, יפה, אבל אין משהו שקולט את האדם. זאת אומרת, האדם לפי הרמב״ם הוא בעצמו הכוס, הוא הכוס, אבל אין מה שנושא את נפשו. נפשו היא כלי הקיבול עצמה. הבנת ההבדל? לא. לפי הרמב״ם, מה זה עולם הבא? נהנים מזיו השכינה. נכון. זאת אומרת שהאדם בעצמו הוא כוס. אוקיי? אבל לפי המדרש, ככה מבין אותו הרעבד, יש כוס שנושא את האדם. כיוון שהאדם, כי שמה כתוב כוס ישות עשה, משמע שהאדם איננו הכוס בעצמה, אלא יש עוד כוס חוץ מהאדם עצמו. אז אם כן, יש פה שני כוסות.
כוס על כוס.
יש כוס בתוך כוס. בסדר? לפי הרמב״ם יש רק כוס אחת. זה הקושי. טוב, לא משנה. כעת, אנחנו לומדים עכשיו לא את הרמב״ם ולא את הרעבד. יכול להיות. יכול שלא. מה? מה אתה אומר? מה, לא? הכלי קיבול. פה, כן. יש לנו גוף שהוא כלי קיבול של הנפש. נכון. נכון. אבל יש קוטנות. אבל יש קוטנות. נכון. ודקדוקים הרבה יש בדברים אלו, שהרי אם אלו הרחיקו עצמן מן הברכה, מה שלא זכה משה לארץ ויהושע לבן, כל שכן דוד שנמצא בו גם כן, וגם אבשלום יצא ממנו, ושאר דברים שנראים קשים לאדם במאמר הזה. אז איך זה יכול להיות? כלומר, איך דוד המלך לא חשב על הסיפור של בת שבע ועל אוריה החיתי, עוד כמה פשלות? זה לא מפריע לו, הוא אומר דין האלה ברך. לא מובן. אגב, לגבי חטאו של דוד המלך, כן? בבאר הגולה יש פירוש מאוד מיוחד או מעניין של המהר"ל לסיפור של בת שבע. הוא מסביר דבר כזה, שדוד המלך נענש כי הוא רצה לבוא אל אשת איש ורצה להרוג את אוריה. הוא רצה במזיד לעבור עבירה, רק שהקדוש ברוך הוא לא נתן לו לעבור עבירה. סידר שבת שבע תהיה גרושה, וסידר שאוריה יהיה מורד במלכות ואז יהיה מגיע לו למות, כדי שדוד לא יעבור עבירה על פי ההלכה. אבל דוד נענש כי הוא רצה לעבור עבירה. לפי חז"ל הוא מביא כל מיני מקורות לזה, גם הרי מהכתובים שזה די הכרחי לומר. אבל דוד המלך כשהוא בא אל בת שבע לא התכוון לבוא אליה מפני שהיא גרושה, כי הוא חשב שהיא נשואה, כיוון שהוא לא ידע אם אוריה יחזור מן המלחמה או לא, מנתן גט או לא, הוא לא ידע. וכשהוא הרג את אוריה, הוא רצה להרוג את אוריה כדי לחסל את הבעל של אהובתו, לא בגלל שהוא מרד במלכות, אבל באמת היה חייב מיתה כי היה מורד במלכות. זאת אומרת שלא כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה, כי הוא באמת לא חטא מבחינה פורמלית, אבל הוא חטא מצד רצונו. זה לא מה שהוא אומר, הוא אומר הוא חטא מבחינת רצונו, הוא רצה לחתום, הוא רצה לבוא אל אשת איש ורצה להרוג את אויבו.
הגט זה דבר אחר, אבל מורד במלכות זה
מתעמוד. לא לא, זה מחלוקת רש"י ותוספות, איזה מרידת מלכות זה היה. יש מחלוקת, לדעת רש"י זה בגלל שהוא אמר אדוני יואב. מה?
מה קרה לדוד?
שהוא רצה, כל אדם יש לו יצרה. אבל הקדוש ברוך הוא, כיוון שדוד המלך הוא אישיות כל כך חשובה, כיוון שצריך לצאת ממנו המשיח ושלמה המלך וכו', לא נתן לו לחתום. אבל מבחינת רצונו רצה לחתור ולכן נענש. מה, לא מענישים על כוונות רעות? ודאי שמענישים. אנחנו לא מענישים על הכוונה כמו על המעשה. זאת אומרת אדם עושה שני דברים, יש לו כוונה רעה ומעשה רע, הוא מקבל עונש על המעשה הרע, הוא מקבל עונש על זה שהייתה לו כוונה רע. עכשיו, אדם עשה מעשה רע עם כוונה טובה, הוא מקבל עונש על המעשה הרע ושכר על הכוונה הטובה. ההפך, אדם עשה מעשה טוב עם כוונה רע, מקבל שכר על המעשה הטוב ועונש על הכוונה הרע. מקרה רביעי, אדם עשה מעשה טוב עם כוונה טובה, מקבל שני שכרים, שכר על המעשה הטוב, שכר על הכוונה הטובה. כך כתוב בספר חסידים לרבי יהודה החסיד.
גם על הכוונה קוראים שכר.
כן. תלוי. בסדר. אבל נגיד, התכוונתי לעשות משהו רע ולא עשיתי אותו. האם תעניש אותי כאילו עשיתי אותו? לא. תעניש אותי רק על הכוונה הרעה. אבל לא תיתן לי עונש על המעשה, כיוון שלא נעשה. לא. למשל, רציתי להרוג מישהו. כן, סתם ככה, אני לא סובל אותו, רציתי להרוג אותו, יריתי, פספסתי, מגיע לי עונש או לא? מגיע לי עונש על הכוונה להרוג, לא מגיע לי עונש על רצח. יש לנו נסיבות מקילות. נכון, אבל הקדוש ברוך הוא כן מאשים. הקדוש ברוך הוא כן מאשים.
כוונה עם
מחשבה
אותו דבר?
מה?
כוונה עם מחשבה.
כן, אותו דבר. אז זה מה שאני מסביר. כוונה טובה. כוונה טובה. כן, זאת אומרת, מחשבה רעה שלא יצאה אל הפועל, לא מענישים עליה כאילו עשית את המעשה, אבל מענישים על עצם הכוונה הרעה, זה משהו אחר. כן, ודאי. אז אדם היה לו מחשבות רעות, מה, אז זה אינדיפרנטי? לא, זה לא אינדיפרנטי, מגיע על זה משהו. כן, שאצל גוי אנחנו מחשבים כאילו הוא עשה את המעשה, כי אנחנו אומרים זה שהוא לא עשה את המעשה הרע זה אונס. הוא באונס לא עשה את המעשה הרע, אבל הוא באמת, אם הוא היה יכול, רק היה עושה. מה שכן, אצל הישראל אנחנו אומרים, זה שהוא לא עשה את המעשה, אנחנו רואים בזה דבר עצמי בו. וכל מה שהוא רצה לעשות את המעשה זה מקרי בו. מהר"ל.
למה אתה מכיר את
המחשבות
שהמעשה הוא עצמי בו
והמחשבה
היא
מקרי בו? בגלל. למה?
המחשבה היא הדבר
הראשון. איזה סוגי מחשבות. למשל, אם אני אדם טוב ויש לי כוונות רעות, אז זה לא דבר עצמי בי. אם אני אדם רע ויש לי מחשבות רעות, זה כן עצמי בי.
אדם רע
זה נקבע לפי התנהגותו הכללית, זאת אומרת הוא בדרך כלל בסדר,
נכון,
נכון, אבל עם מחשבותיו בכלל חייב, לאו דווקא עם מחשבותיו עכשיו. לא. אמרתי, יש מחשבה עצמית לו ויש מחשבה מקרית לו. שני מחשבות. מחשבה טובה אצל ישראל היא מחשבה עצמית לנו. ולכן, זה שלא הצלחתי לעשות את המעשה הטוב שרציתי לעשות, זה רק, זה באמת לא, זה בפוקס לא יצא לי. אז מגיע לי שכר כי לא עציתי. מחשבה רעה בישראל, עד שיהודי עושה מעשה רע, הוא צריך באמת להתכוון הרבה. ולכן, אם הייתה לו כוונה רעה שלא יצאה אל הפועל, אנחנו אומרים, זה לא במקרה שזה לא יצא אל הפועל. זה בגלל שזה לא מתאים לך. מה, לא מובן?
זה נעים לשמוע, אבל זה נראה לי ממש...
אמיתי, למה? למה, למה, למה?
הדבר שהוא רע, זה פתאום לא עצמי לנו, לא מתאים לנו, זה דבר שהוא טוב, כן?
למשל, אם אתה רואה... תראה, למשל, אם יש אדם שודד בנק, כל יום הוא שודד עוד בנק, ובמקרה הוא לא שדד בנק, כן? הוא אומר, יש פה ילדים מסכנים וזה... כן, שפתחו להם בדיוק חשבון בנק בבנק הזה. אז זה מקרי בו שהוא חושב מחשבה כזאת. בדרך כלל לא אכפת לו. נכון?
אבל כמעט מאפיה שהם ביהודים. אז זה אומר ש...
נכון, זה מקרי לנו, זה נכון. כלומר, כי זה לא מתאים לעם היהודי שיעסוק במאפיה, נכון? זה לא מתאים לנו. אז יש, זה מקרי בנו. טוב. אבל העניין הזה, טוב, יש פה אם כן קושי שמתמודד איתו המהר"ל, איך זה שדוד המלך לא מהסס איפה שאבות העולם מהססים. אבל העניין הזה, שהקדוש ברוך הוא עתיד לעשות סעודה לצדיקים, ביום שיגמול חסד לזרעו של יצחק שקיבלו מידת הדין והיו בניו... תגיד לי, אתה בכלל הקשבת בזמן שקראנו את האגדה? נכון. טוב, אבל... העניין הזה, פשוט אברהם אבינו לא רוצה לברך, נכון? יצחק לא רוצה לברך, נכון? הם מהססים. נו, אתה זוכר שקראנו את זה? נו, אז מה אתה שואל? טוב, אבל העניין הזה, שהקדוש ברוך הוא עתיד לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמול חסד לזרעו של יצחק, שקיבלו מידת הדין והיו בניו של יצחק שמידתו מידת הדין, ואתה יעשה להם חסד כנגד הדין שהיה להם. סעודה זאת רוצה לומר השכר על מה שהגיע להם מן הצרה בגלותם, וקבלת שכר על זה שאוכלים את שכרם שהיו בצרה, נקרא זה סעודה. והסעודה הזאת אינה גשמית, רק קיבול השכר נקרא שעושה להם סעודה. כי לשון סעודה אינו רק לשון צעד, שהוא החיזוק והקיום שיהיה להם. ולא יגשה לך מה שאמר שנותנים לאברהם כוס לברך וכן לכולם, שאין כל דבר זה גשמי, וזה שאמר אחר וברכת, כי מפני הברכה שנתן השם יתברך לאדם יש לו לברך השם יתברך אשר מאיתו הברכה, ובשביל זה נראה כי הוא יתברך מבורך. ומפני כך, כפי מה שהיה לאדם בעולם הזה, כך לעתיד יעשה הקדוש ברוך הוא גם כן סעודה לצדיקים, שייתן קיום לצדיקים ויהיה מדרגתם כפי מעלתם שהיה להם בעולם הזה. ומפני כי דוד היה שלם בלי חסרון והוא היה מתברך בשלמות, לכך הוא מברך השם יתברך, כי הוא יתברך מבורך בשלמות הגמור בלי חסרון, והיה בו יתברך במה שהוא יתברך מבורך, וזה אומר, כן, זה אומר שהוא מברך את השם יתברך, שהוא יתברך מברך משלמות הגמור. טוב, מה הוא מתכוון כאן? יש במושג ברכה קונוטציה של ברכה. ברכה זה מקום נמוך שבו מכניסים את הכל. אם כן, כדי להיות כלי ברכה, צריך להיות כלי שבו לא חסר שום דבר. זאת אומרת, מבחינה יהודית, מבחינת ישראל, מי ששלמות פרצוף ישראל מופיע בו. ואברהם אבינו לא יכול להיות ישראל, כי דווקא ממידתו יוצאת זהות אנושית שאיננה ישראל, כלומר ישמעאל. זה סימן שהוא לא הברכה של ישראל. כן, צריך להיות כלי מלא, כלומר צריך להיות זהות שלמה. כמו כן גם יצחק אבינו אותו דבר, איננו יכול להיות ישראל. ישראל זה דוד. כן, ישראל, דוד המלך.
יעקב, למה
זה יעקב? גם יעקב נשא שתי אחיות שעתידות להיות אסורות. זאת אומרת, הוא לא, הוא לא, הוא לא התורה, הוא לא ישראל של התורה. מיתתו שלמה, אבל לא תורתו. כן? יש איזה חידוש של הבן ישחי, אומר יעקב, משה, דוד, זה גמטריה ישראל. זאת אומרת ישורון, כן, ודאי, אבל זה לא היה יעקב. יעקב עתיד להיות ישורון. כלומר, יעקב, משה, דוד, זה ישראל. יעקב זה עם ישראל, משה תורת ישראל, דוד ארץ ישראל. יפה. דוד מלך ישראל חי וקיים, זאת אומרת זה היה ריח בשלמותו. כן? זה מה שאומרים בברכת ברכת הלבנה. דוד מלך ישראל חי וקיים, זה הציפייה לכך שהירח ישלם. כלומר, כלל ישראל ככלי קיבול לאור השכינה כנגד השמש, הוא צריך להיות שלם. מה? הירח מקבל את האור מן השמש. כך ישראל מקבלים את אורה מכנסת ישראל של מעלה. כשאנחנו מקבלים באורח ישר, זה כמו ירח מלא. מי שאפשר את ההופעה של שלמות האור הזה בעולם היה דוד המלך. לכן דוד מלך ישראל חי וקיים, אנחנו אומרים בברכת הלבנה. כן. לא היה לו בן, כלומר לא היה המשך למלכות שלו, לא היה מי שהיה ראוי לרשת את מלכותו. יצאו ממנו אגב מלכים ונביאים דרך רחב הזונה. כן, הרי הוא התחתן עם רחב הזונה ויצא ממנו בנות. מה? ירמיהו למשל יצא, ישעיהו גם. יפה, לא חשבתי על זה, תכתבי את זה. מה? איפה היינו? כלל הדבר כי דוד בפרט בו היה נראה כי השם יתברך הוא מבורך לגמרי, כאשר לא היה חסרון בברכת דוד. שזה גם שלמות. באתי מסדום זה שלמות, זה תיקון מסדום. והיה דבק בו יתברך, ומה שהוא יתברך מבורך. ואמר אברהם, אני איני מברך שיצא ממני ישמעאל. וביאור עניין זה, כי ישמעאל הוא אומה שאין ראוי לה המציאות ויש בה חסרון. ונמשך מן אברהם, מן מעלתו הגדולה, החסרון שהגיע לישראל מן ישמעאל. כלומר, דווקא מפני אברהם יש ישמעאל בעולם. למה? ליעקב. כן, אבל דוד המלך זה כבר לא העולם הזה, זה העולם הזה המושלם, זה ימות המשיח. כלומר, אין ישראל מסתדרים בעולם הזה, אבל הם מסתדרים רק בימות המשיח. כן. זה לא, לא. כאן המהר"ל לא מדבר על מה הבעיה בישמעאל. הוא רק מדבר על זה שבאופן כללי, אצל אברהם אין שלמות כי יש ישמעאל, אצל יצחק אין שלמות כי יש עשיו. הוא לא מסביר מה החיסרון. כן? ולא היה דבר זה במקרה, רק כי ראוי אברהם מצד עצמו לצאת ממנו ישמעאל. כן, זה לא מקרה שיוצא ישמעאל מאברהם, כי תמיד אפשר להגיד מה אתה רוצה מאברהם, יצא ממנו בן לא בסדר, אז מה, כל בן יכול לעשות מה שהוא רוצה, יש בחירה חופשית. מה? זהו, לכן המהר"ל אומר, זה לא מקרה שישמעאל יצא מאברהם, זה היה משהו גנוז בו. גם אם יותר מזה, גם אם אברהם לא היה מוליד את ישמעאל, הוא לא היה יכול לשאת כוס של ברכה. כי מאברהם ראוי לצאת ישמעאל. זה מובן?
אז איך אתה יודע שראוי?
לעומת זה, מדוד, מה שאין כן, מדוד לא ראוי לצאת אבשלום. יצא אבשלום, כי כל אדם יש לו בריאה חופשית אם להיות צדיק או רשע. אבל אבשלום הוא לא תוצר עצמי לאישיות של דוד. זה מה שרוצה כאן אמר על לומר. אבל עובדה שהמדרש עצר.
לא, עובדה שהמדרש עצר,
כי
סימן
שיש סיבה הרבה יותר להגיד. לא, אבל הקושיה של המהר"ל זה למה זה שיצא אבשלום מדוד זה לא חיסרון.
זה לא אומר עכשיו,
למה לא? בעצם לכאורה צריך באמת להגיד, דוד המלך היה אומר אני לא יכול לברך כי יצא ממני אבשלום, אז פונים לשלמה, ואז שלמה אומר זה בדיוק מה שאנחנו עושים. אם הייתי אומר, אם אני אומר שמאורע שקרה בעולם ישמעאל יצא רשע, אז מה, זאת סיבה שאברהם לא יברך? אברהם הוא צדיק, מה אכפת לך שישמעאל יצא רשע? זה מה שמסבירים. זאת אומרת, זה שנולד ישמעאל זה לא דבר מקרי, זה דבר עצמי לאישיות של אברהם. לכן זה מצדיק מה שאמרתי, שגם אם ישמעאל לא היה נולד יש פסול עצמי באישיות של אברהם.
לא הייתי יודע את זה.
לא הייתי יודע, בסדר, העובדה שהוא נולד ישמעאל.
אבל הנקודה היא פה שזה צריך להעלות את אברהם, אם יש גורמים משהו פנימי כזה ולמרות זאת הוא אברהם אביו,
לא הוליד ישמעאל.
לא משנה אם הוליד או לא הוליד, אני מקווה שזה טמון בתוכו. אבל להפך, אם יש משהו שלילי כזה גדול שטמון בתוכו ולמרות זאת אברהם,
אתה צודק, זה מעלה אותו למדרגת צדיק גדול. אתה צודק, להצליח להיות במידת החסד ולהיות צדיק זה לא פשוט, אבל זה לא עושה אותו מבורך. כי מה שאנחנו מחפשים פה זה לא מי שגדול בצדקות, כי הרי דוד המלך יכול להיות שהיה פחות צדיק מאברהם. אנחנו מחפשים מי שהזהות האנושית שלו היא שלמה, וזה ברור שאצל אברהם זה לא. אהו, בבקשה. אבל למה אברהם נשא את הגר? לא, צריך להבין, כלומר צריך לחזור לשורשים. למה ההתנהגות של האבות אינה התנהגות מקרית, לפחות מה שהתורה מספרת עליו? אנחנו לא יודעים כמה סוכר אברהם אבינו שם בקפה, זה אנחנו לא יודעים, כי כנראה זה לא חשוב. אבל מה שהתורה, כנראה זה גם לא עצמי לא. יכול להיות שאברהם אהב סוכר, יכול להיות שהוא לא אהב בכלל, אנחנו לא יודעים. ולכן, וגם אם היינו יודעים, כנראה שהידיעות האלה הן לא חשובות באישיות של אברהם. אבל מה שהתורה סיפרה, כנראה שזה עצמי לאברהם. זה שהוא לוקח את הגר, מזה יצא ישמעאל.
לא ביקשו.
מה? טוב, בסדר, אנחנו לא יודעים את הפרטים של חיי האבות עכשיו. כן. טוב, הבנים של יעקב זה יעקב עצמו, זה יעקב, הוא 12 שבטים.
עכשיו נניח לרגע
מובן? סליחה, כן,
הוא שם קודם.
טוב,
אני
לא מבין.
להגיד שאנחנו מבינים את דוד המלך, יש בעיה איתו, מאוד בעיה רצינית, ובמרכאות, אז אומרים, טוב, זה לא היה מתאים לו, אז בסדר, אז בגלל זה הוא גדול. אין לי תשובה לו.
לא. אני קודם כל רוצה להבין את המדרש. אני מניח שהמדרש ידע את כל הקושיות שאני מקשיב, שאמר על מקשיב. עכשיו, אם המדרש למד תנ"ך ויודע שיש פרשת בת שבע, ויודע שיש אבשלום, ושיש אוריה, וכל מיני דברים כאלה, אף על פי כן הופך את דוד לזה ששותה כוס של ברכה לעתיד לבוא, אז כנראה שיש תפיסה מסוימת לבעל המדרש ביחס לחטאים האלה. אבל אנחנו שואלים, מה עם החטאים שהיה אפשר להקשות עליו? אז צריך להבין למה זה יותר חזק. למה אצל אברהם זה שנולד ישמעאל זה בעיה בלתי פתירה, וזה לדוד זה שנולד אבשלום זה לא מפריע? צריך אחרי להסביר את זה. אז אני רוצה גם תשובה. צריך להבין למה זה לא מתאים לו. זאת אומרת,
זה מקרי
ועצמי? כן, כלומר כשאתה אומר זה מקרי וזה עצמי, אתה רוצה להבין למה פה זה עצמי ולמה פה זה מקרי. בסדר, אנחנו נסביר את זה לאט לאט, אי אפשר
בלי שאלה. לא,
זאת השאלה, נכון? יפה. למה לאברהם לא מבטרים? בסדר.
לא, אבל התשובה שאמרת, כי זה לא מתאים.
ואני צריך עוד להסביר למה. צריך גם להסביר למה.
אבל לפי רוח המדרש, נניח שהישמעאל לא היה נולד, אז עדיין אברהם אבינו לא היה יכול להחזיק כוס של
נכון,
בגלל שהוא נולד עשיו?
לא, בגלל שהוא ראוי להוליד את ישמעאל. כלומר, כי האישיות שלו עדיין לא התבררה לגמרי. יש משהו באישיות שלו שהוא לא ישראל.
אפשר להגיד אולי
עשיו? לא, כי עשיו זה קלקול מסוג אחר. יכול להיות שאם אברהם לא היה מוליד את ישמעאל, אז עשיו היה גם עשיו וגם ישמעאל. לא יודע. הלאה. אנחנו לא יכולים לכתוב את ההיסטוריה מחדש. היא הייתה. ומה היה קורה אם אברהם לא היה פוגש את שרה? זו הייתה היסטוריה אחרת. אז הוא היה פוגש את קליאופטרה. רק כי ראוי, כן, איפה זה? ולא היה דבר זה במקרה. רק כי ראוי אברהם מצד עצמו לצאת ממנו ישמעאל. אף על גב שאברהם יש לו מעלה גדולה, מצטרף חסרון אל מעלתו, כאשר ישמעאל בא ממנו. כי הצדיקים מחולקים במעלתם. לפעמים יש לצדיק מעלה גדולה מאוד, הוא מצטרף אליה חסרון. ומפני כך אין ראוי להיות מברך אל הממציא הטוב שהוא מבורך, אשר ממנו הטוב הזה, כי אין לו השלמות בפועל. וכיוון שאין לו השלמות בפועל, אין מברך אל השם יתברך שהוא יתברך מבורך. כי אין זה מורה על הממציא הברכה שהוא מבורך. ויותר מזה, לא שהיה לו חסרון שאינו שייך לסעודה, רק החסרון הזה נמשך ממנו הפך הסעודה. כלומר, אל תחשוב שאברהם איננו צדיק, הוא צדיק גמור. אולי אדרבה, כמו שחיים אמר, זה שהוא יצא ממנו בן כזה, ואף על פי כן הוא לצדיק, אז זה סימן שהוא באמת צדיק. כן? אבל איננו ראוי להודות לממציא הברכה. כי הסעודה הוא טובת ישראל, מן החסרון נמשך גלות וצרות ישראל, כמו שיבאר. ואין בכל הצדיקים כמו דוד, שכל הצדיקים היה להם חיסרון בדבר מה? ואין זה נחשב חסרון במעלתם, שכל כך היה להם מעלה עליונה, עד שאותה מעלה אי אפשר שתהיה בלא חסרון, וכמו שיבאר. אבל לדוד לא היה חסרון, ולכך ראוי לברר אל הממציא מאיתו הברכה, וזה שאמר שנותנים לו כוס לברך לדוד, מפני שלא היה לו חסרון, רק הכל היה בשלמות. אבל עדיין אנחנו נשארים מהשאלה של דורון, מה מבדיל בין החסרונות של אברהם שאנחנו אומרים אותם כחסרונות עצמיים, ובחסרונות של דוד שאנחנו קוראים להם חסרונות מקריים, ובזה נעמוד בעזרת השם בשבוע הבא.